שלום, ערב טוב וחודש טוב, ברשות הרב. הרב הזכיר עכשיו שראש חודש אב הוא היורצייט היחיד שכתוב בתורה, יום פטירתו של אהרון הכהן, של מכון מאיר, ולרב יש קשר מיוחד עם אהרון הכהן, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. האהבה בין הבריות נובעת, לפי מה שכותב הרב באורות, נובעת מתוך האמונה, מתוך המבט האמוני, שכל ישראל הם בנים, בנים אתם להשם אלוקיכם. ואכן, שם החודש, אב, הוא בעצם בא ואומר, גם המאורעות ההיסטוריים, הקשים, גם הטלטלות שבהווה, עם כל המורכבות והקושי שבהם, הכל מכוון על פי רצון, על פי השגחת אבינו שבשמיים. סיפר לי פעם מישהו, שלא עלינו, ביתו נפטרה בימיו והשאירה ילדים, והוא לקח את זה מאוד קשה, אבל אשתו לקחה את זה הרבה יותר קשה ממנו, ופעם אחת הם נפגשו עם הרב גורן, זכר צדיק לברכה, והאישה אמרה לרב גורן, אני כועסת. הרב גורן בפיקחותו הבין מיד שהיא מבחינה נפשית קשה לה עם המהלך הזה שריבונו של עולם עשה, שביתה נפטרה בחייה. אז היא אמרה, אני כועסת. סוגריים על ריבונו של עולם. ענה לה הרב גורן, על אבא מותר לכעוס. זאת אומרת, אבא עושה לפעמים מהלכים לטובת בניו בלי ספק, ולפעמים זה כואב לבנים, אבל יום יבואו והם יבינו שהכל לטובה. לכן, חודש אב הוא כותרת שאומרת אנחנו בנים לריבונו של עולם, על כן כל מה שנעשה הוא באחריות אבינו שכל כך אוהב אותנו. הקשר אל ריבונו של עולם מתואר במקרא ובחז"ל בכמה כינויים. באמת חיפשתי היום אם מישהו הוציא אנציקלופדיה לכינויי המשפחה של היחס בינינו לבין ריבונו של עולם. אב ובנים, אחים, דוד ורעיה, אחות, אחותי רעייתי וכולי, יש המון כינויים משפחתיים על היחס החי בינינו ובין ריבונו של עולם. אחד הכינויים מופיע בתהילים מזמור קלמד ג', שיר המעלות לדוד, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. יש מנגינה לשיר הזה, אבל רש"י הקדוש, שהיום כ"ט בתמוז, זהו יום פטירתו לפני 918 שנים. זכה רש"י ברוח קודשו העצומה לחבר חיבור על המקרא ועל התלמוד, ובכל מקום שרש"י נוגע בו במילים קצרות, הוא כותב אוצרות עצומים. כותב רש"י כך, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, כשישב הקדוש ברוך הוא בבית הבחירה, בית המקדש, עם ישראל שקרויים אחים ורעים, ויהיה גם הוא יחד עמהם. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, זה הקדוש ברוך הוא ועם ישראל ביחד. זה ביטוי מאוד חי. גם רש"י הראשון על מגילת איכה, כשהפסוק אומר, איכה ישבה ודד העיר רבת ים, הייתה כאלמנה, שואל רש"י, למה לא כתוב הייתה אלמנה? אומר רש"י, לא אלמנה ממש, אלא כאישה שהלך בעלה למדינת הים, ודעתו לחזור אצלה. חלילה, אין ניתוק, גם אחרי חורבן בית המקדש, אין ניתוק בין הקדוש ברוך הוא לישראל. ישראל, הם לא אלמנה, כאלמנה. יש את הבדידות כאלמנה, אבל עתיד הקדוש ברוך הוא לחזור אל האישה, זאת כנסת ישראל. הכינוי הזה של מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, הקדוש ברוך הוא וישראל, הביטוי הזה של האחווה בין הקדוש ברוך הוא לישראל, הוא בא לידי ביטוי גם באורחה עם הקדוש לקראת סוף חומש ויקרא. בפרשת בהר יש הלכה של גאולת שדות. הפסוק אומר, כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו. אם אדם מישראל, כל אחד בישראל הוא אח שלנו, אם אחד מישראל נהיה עני, והוא נאלץ למכור את השדה, ורש"י כותב, מלמד שאין אדם רשאי למכור שדהו, אלא מחמת דוחק עוני. צריך יחס של כבוד לנדלן שלנו פה בארץ ישראל, רק בשעת הדחק מותר למכור. אז הוא הפסיד את השדה, בגלל מצוקה כלכלית. ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. כלומר, לאחר שנתיים יכול לבוא איזה קרוב משפחה, והוא רשאי על פי התורה לתת את הסכום שבו נמכר השדה אל הקונה ולקבל בחזרה את השדה להחזיר לקרוב משפחה שלו. אבל איש כי לא יהיה לו גואל. כלומר, אם הוא לא מוצא קרוב משפחה שיש לו כסף, והוא הצליח לאסוף פרוטה לפרוטה, כלומר בעל השדה אוסף 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 כסף, אז בסופו של דבר, משום שעברו כמה שנים, צריך לעשות חשבון כמה שווה השדה, כמה ערכה על כל שנה, והוא משלם את שווי השנים שעדיין הקונה לא ישתמש בשדה, אבל אם הוא באמת במצב כלכלי אנוש, שהוא לא מצא כלום, אז והיה ממכרו ביד הקונה אותו עד שנת היובל, ויצא ביובל ושב לאחוזתו. כלומר, המחירה היא לא עולמית, מחירת השדה בסופו של דבר בשנת היובל, היא תפקע והשדה תחזור לבעליה. מסביר האור החיים הקדוש רבנו חיים בן עטר, פרשה זאת תרמוז עניין גדול והערה ליושבי תבל. יש פה אחד היסודות החשובים שכתובים פה בדרך רמז. מי זה אחיך שהוא נהיה עני ונאלץ למכור את אחוזתו? הרי זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שבגלל עוונותינו נאלץ במקום לפגוע בנו למכור את בית המקדש, להחריב את בית המקדש כדי לכפר עלינו. אז נמכר בית המקדש, נחרב בית המקדש, איך גואלים אותו? הודיע הכתוב כי הצדיק הוא יכול לגאול את בית המקדש, שהוא מכונה בפסוק ממכר אחיו. מהו הקשר, מהו עומק הקשר בין צדיקים לבין ריבונו של עולם? כי האדון ברוך הוא יקרא לצדיקים אחים, כמו שכתוב בפסוק, למען אחי ורעי. הקדוש ברוך הוא מכנה את הצדיקים אחי ורעי. אומר הזוהר הקדוש, אשרי חלקם של העוסקים בתורה לשמה. כל העוסק, כל הלומד את התורה לשמה, הוא זוכה לדברים הרבה. אבל אחד מהם, שהלומדים לשמה מתקשרים ממש בקדוש ברוך הוא ונקראים אחים ורעים, כמו שכתוב, למען אחי ורעי. אז האח של האח שמכר את בית המקדש, הצדיקים שהם הקרובים של ריבונו של עולם, הם מנסים לגאול את הבית החרב. אומר אור החיים הקדוש, והגאולה תהיה על ידי שהצדיקים יאירו את ליבות בני אדם. האנשים המצויים הם רדומים. הם נמצאים בגלות, עסוקים בהישרדות שלהם, והם שוכחים את המצב הזה של מה טוב ומה נעים, שבט אחים, עם ישראל והקדוש ברוך הוא גם יחד בבית המקדש. והגאולה תהיה על ידי שיאירו את ליבות בני אדם. ויאמר להם, או שיאמר להם הצדיק, הטוב לכם כי תשבו חוץ גולים מעל שולחן אביכם. צריך לפקוח את העיניים של אחינו בגלות ולהבין שזה חוץ לארץ. נמצאים שם מחוץ לארץ שעיני השם אלוקיך הבא. נמצאים בלי בית מקדש. ומה יערב לכם החיים בעולם, זולת החברה העליונה, אשר הייתם סמוכים סביב לשולחן אביכם, הוא אלוהי עולם ברוך הוא לעד. כשאתם נמצאים בחוץ לארץ, ואוכלים באיזה מסעדה על שולחן, אתם משווים את זה להיותכם בבית המקדש, ואוכלים מן הזבחים ומן הפסחים על שולחן אביכם. זה שולחן מפואר יותר, אי אפשר להשוות. והצדיק ימיס את תאוות הנדמים ויעיר אותם בחשק רוחני עד שיטיבו מעשיהם. ועל ידי זה יגאל השם ממקרו. כי אם עם ישראל חפץ לשוב, ריבונו של עולם ודאי לא יעכב את גאולת ישראל. אבל ממשיך הפסוק. ואיש כי לא יהיה לו גואל. כלומר, כשלא יהיו מספיק צדיקים שיעשו מספיק את המשימה הזאת, כי אין איש שמה לב, אין מנהל ואין מחזיק ביד האומה הישראלית להשיבה אל אביה. אז מה נאמר? נשאר בגלות. אל תאמר חס ושלום כי אבדה תקווה. אלא ריבונו של עולם, הוא יעורר אותנו על ידי הדרכים המיוחדות לו, עצם הגלות והייסורים בגלות, וריבונו של עולם יחשב את שני ממקרו, יעשה את החשבון, אבל מבטיח אור החיים הקדוש, שבסופו של דבר ריבונו של עולם יקיים הבטחתו ושב לאחוזתו. מי זה שב לאחוזתו? זה הקדוש ברוך הוא, וגם ישראל ישובו אל אחוזתם. ואם ריבונו של עולם יראה שאין עוד כוח בעם ישראל ולא הגיעו לאן שיכלו להגיע מבחינה רוחנית, והיה ממקרו עד שנת היובל, שהוא זמן המוגבל לגאולה בעיתה. יש גאולה שריבונו של עולם הכתיב את זמנה, והגאולה תהיה אפילו חד צדדית, בלי שותפות מאיתנו, ואז ויצא ביובל ושב לאחוזתו. כי קץ הגלות ישנו, אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים, חס ושלום. בסופו של דבר, הגאולה ביתה, היא תדחוק את עם ישראל לחזור לארץ ישראל. יש מימרה של אחד מגדולי החסידות על הביטוי בסוף כתובות שאסור לדחוק את הקץ. הוא אמר, לא אנחנו דוחקים את הקץ, אלא הקץ, הגאולה ביתה, הקץ דוחק אותנו לחזור אל ארצנו ואל מקדשנו, ולחזור להיות סמוכים במהרה בימינו על שולחן אבינו בבית הבחירה.